מצלמים פה סיכומים אחר כך?
אל תשמע עליי, למי שיש כפתור.
אז זה לא.
אם אני
אעמוד
בהקלטות
של הסיכומים, אני אשמח לשלוח
לך.
מי
אתה יכול לכתב?
חותמים
פה
מישהו?
כל העניין של כתיבה הוא מופרך, ואתה גירה. מאיפה הבאתם את הרעיון הזה
בכלל? מה קשור כתיבה? מה קשור? מה אמרו את זה? אני אמרו את זה. אני אמרו לאיבוד.
אתה לא דיברת על הביקומה. זה כמובן?
כן.
הבנתי. אז תראי, את יכולה לז... אוקיי, אז תראי, אם את נוסעת מסביב לרחוב התחנה, אני חושב שאת יכולה להיכנס ולחנות ממש ליד הקיר של המעבר של 58, איפה שהמבנה. לא, לא, אבל שנייה, אני אומר לך, איפה שאת, במבנה עצמו, ב-58, יש שם מעבר ויש שם שער ברזל צהוב קטן כזה בכניסה. עכשיו, הם עובדים במעבר יותר פנימה, אבל לאורך הקיר לדעתי אפשר לחנות עדיין שם, אם את חונה צמוד לקיר. טוב, אוקיי, ואז את יכולה להיכנס מהצד של המבנה. טוב, ביי.
חניה
בתשלום.
זה כל
כך
ישראל.
מה זה?
חניה?
לא.
היי, מה העניינים?
כן.
אנחנו
רואים... בסדר.
לא, רצית את הסיסמאות, שלחתי לך. זה...
כן, סגור פה חניה בתשלום.
הכניסה לגיל?
15 שקלים, משהו מיום. לא,
זה סלמין העשר, זה לפני רגילה, לא אפשר
עדיין, גם
לא לא לא. והכניסה לחשבון שלי זה הרגיל, כרגע זה סלמין האינפרוד אל 0.4.
לפני הסופר נדמה לי.
בסדר?
מה שלי על הסופר,
סבבה? כן? בטח שם הרק.
עומד שם...
בטוח רק! בטוח רק!
לא רק לגמרי, אבל הם עשו דילים עם אנשים שרוצים באופן קבוע, אז יצא ממש משתלם.
איפה?
ואחרי הסופר, החנייה שפעם היו נכנסים שם חופשי,
כן,
שזה מבנה שפינו וניקו שם וסיבור,
אז
יש שם איזה בחורצ'יק באוטו, הוא הגובה, שלט בחוץ.
מעניין אם הוא לא פשוט שם את האוטו.
אבל זה בסביבות ה-20 שקלים ליום שעה, זה סביר, לא למי שנסע כל יום, אבל אנחנו באים פעם לפרודק, זה לא נורא, זה לא נורא. במקרה מצאתי פה משהו גם כזה,
חצי... לא, אתה עושה את זה, ראיתי חולים שם בכיכר, בסדר.
אני לא
חושבת שם.
והיה זה
עכשיו
הגובה, צריך לבנות אותו מחדש.
כן,
אבל התבאסתי.
כי יש לי כנס בשדות עמוק, בסוף מצאתי חניה לא מעמוק.
מה אני אתחלה? בסוף מצאתי פה, אמרתי לו, אני לא צריך לבנות, אני אחרי חניה, אני אשלם. אבל יום חמישי זה גם יום עודי יותר טוב, יום חמישי זה יום מטורף.
כל מי שנשאר במרכז וזה...
תמיד זה הרבה יותר עמוס. ראשון וחמישי זה ימים...
אין
לזה
באמת סיבה
שאני
יכולה לגמרי להבין את זה.
זה יום עבודה. כאילו, יש צריך להיות בעבודה, הולך לעבודה.
עובדה זה ככה.
תמיד ראשון וחמישי.
‫שם
בבוקר חיילים,
‫חמישים וחצי צהריים חוזרים, ‫אבל למה חמישים בבוקר?
‫-נכון,
לא עכשיו. ‫אבל עובדה זה ככה, כן? ‫אפילו אני באה מצפון, ‫את נוסעת לכביש 6, ‫הייתה מפוצצת, כאילו, מה?
איפה, בליקים?
כן. במחלף טוט, לקראת המחלף, היה כמות עצמי, פחות שאני נסעתי. לא כמו תמיד. כי
בדרך כלל
כבישים ריקים.
זה לא מסיעה של דוד, אבל זה היה. מאיפה?
מאוד מאנשים.
אני יודעת
שוב. איפה אתה?
נופית.
עשיר לגז,
נשמע. נופית, זה עד טבעון.
אז לכם זה בכלל בעיה, כי זה הכל בעיה לכם. אנשים לא כל כך מתקבלים.
כן, אבל זה כאילו... תכף להספיז את זה יותר קרוב אלינו עכשיו.
איזה גז אתם מקבלות?
רצו לתאר גז שם.
הנה, הנה, הנה.
בסוף זה יהיה. בינתיים זה לא.
זה יהיה.
מה יהיה?
זה יהיה כזו החלטה ממשלתית, זה יהיה. הטעות של האנשים זה שבסוף זה יהיה. החוכמה היא זה להוציא כמה שיותר לפני ולצ'פר ולקבל צ'ופרים.
על זה שזה יהיה.
ברוח טובה.
זה יהיה, אני אבד לך.
מה? תעברי? לאן?
לא יודעת. תקשיבי, אני באה מהקריות.
אני לקחתי את כל הג'יפה כבר כל איזה שנים. אני לא שמה גם
את הילדים שלי באותו מקום, ממש לא.
מה רוצים לעשות עכשיו?
רוצים את הטיהור של הגז שחוצבים בים. רוצים לטהר אותו שם, בלב השדות, מה שאני אומרת. לעשות בעצם עוד מפעלי זיקוק, כמו שיש בחיות.
זה לא כזה.
זה מתחיל, תקשיבי. כשאני באתי רמת מנשה, היו שתי ארובות לזה. כמה יש
היום? הם היו דרך אגב סולר והיום הם על גז.
בסדר.
במשך 10 שנים או 12 שנה אכלו שם סולר.
אבל זה לא משנה, כמה ארובות יש היום שם? שבע?
משהו
כזה. בעיר חגית, אבל היום של השבע ארובות הן הרבה
יותר טובות. אני מסכימה, אבל מה שאני רוצה להגיד...
זה
הכל נכון, אבל העניין הוא שזה מתחיל בקטנה. גם בתי זיקוק לא היו בתי זיקוק כשאני הייתי קטנה.
לא, אבל היום...
זה היה קטן.
זה היה קטן, יהיה
קטן. לא,
אבל
הוא
יושב
כלום,
כלומר הבתים המתיקים. ממש בקו ישר. כן, ממש קרוב. גם הבת שלו
זה ממש
קרוב.
זה ממש קרוב. זה ממש מיותר.
זאת אומרת,
כאילו,
איפה
זה נראה,
במקרה עבוד, דווקא. לא, זה עינה ביטחונית, הם החליטו. כדי להחביא את זה במקום שהוא יחסית יותר מוגן ופחות בולט בשטח. וגם שינו את כל פני הקרקע כשאמרו. אבל...
הסיפור הוא שנכון להיום תפוחה שסורקים טילים בכל מיני אזורים בארץ, אצלנו זה האזור הכי פחות מעניין.
אוקיי.
אין?
אין. הוא יהפוך למעניין עכשיו. בונים לכם אטרקציה.
זה יהיה אטרקציה.
מה שמעניין אותם ביותר מרכזי אוכלוסייה, ובאמת...
עדיף להם עדיין במפרץ מהם.
בטח, תוך הדירה.
מפרץ תמיד
טוב. הרבה יותר תקטיב מן השאר.
תוך הדירה עם הרובות שלהם שם.
שלום. שלום. לא, אבל
זה עניין של... במפרץ, מאיפה הם מחטיאים, הם עדיין יכולים לפעול על אוכלוסייה.
שלום,
אתם
באמת המחטיאים.
אצלכם, אם הם מחטיאים...
שלום. זה בעיה עם החלמה.
אוקיי. כן, זה ישו שיש את
הבעיה הזאת. טוב, זה בסדר, אנחנו לא משחקים.
אני
חייבת
למפרץ
כדמו... אז עכשיו אפשר חמוץ. היה תלוי, סמטיר. אני חושב שהוא נפל.
גם אני. הייתי ענקית, כיתה זאת או משהו.
אני כבר הייתי קצת יותר גדול מזה.
ושתינו זוכרים את הציר שאנחנו מבקרים.
אני יכול קצת יותר טראומטי. הלילה שבא זה לא זה נפל, אבל מה אלה? קצת מלחיץ.
לא, הלילה היה לנו תינוק, גרתי בקמץ החפיק. והבחור שלי היה אז תינוק, וכל הסיפור של הממת הנפלא הזה שהיה אז.
זה...
הכלוב...
כל הרעיון של החדר האטום.
לא, הרעיון הוא בסדר, אבל זה... מימוד. בצינבוק. מה שהיה לי אז, זה ש...
אנחנו גרנו בקומה רביעית, ושם יש ואדי, ובצד השני של הוואדי, לא מאוד רחוק, יש בית ספר, ועל הגג של הבית ספר יש את הסירנה, על מגדל כזה. בדיוק בגובה של חדר השינה שלנו. כשזה התחיל באמצע הלילה, זה היה משהו כמו 12 וחצי אחד בלילה, לא עוד את השעה, אנחנו בדיוק נרדמנו, כשהתחילה הסירנה...
מה פספסתם אותה?
הטיח נסדק אצלנו בקירות, כאילו זה היה מבהיל ברמות. אז אוקיי, אז אנחנו מתעוררים מהשינה, בסדר, הולכים לחדר, סיימת את זה. עכשיו, אני גם מהנדס כימיה בהכשרה שלי, ואני גם בנאדם רציונלי, אני לא נוטה להילחץ מכירות. זה לא באופן
שלי. הסירנה בנויה
בזאת? קודם כל הסירנה, קודם כל הסירנה מלחיצה, אנחנו מתעוררים באמצע הלב, אבל לא רוצה, בסדר, אנחנו יושבים שם. עכשיו, פעם ראשונה, הרי אף אחד לא ידע מה קורה. ישבנו המון זמן עם המסכות. עכשיו, אני בגדול, בין השאר הסיבה שלא נלחצתי, זה כי, קודם כל, ברור לי שהנשק הזה הוא מאוד לא אפקטיבי, גם אם הוא ישנו, אבל המרחק ביני לבין הים בקו אווירי באותו זמן היה בערך 600 מטר. ואם זה נופל בים, אז שום דבר כבר לא מעניין. אז והרוח עם הערבית, זאת אומרת, כשאני אפגע בו, זה היה צריך לפגוע בשטח כך קטן שהסיכויים לזה, כאילו, כמו שאני לא זוכר בלוטו, אני גם לא אזכה בזה. אז לא הייתי לחוץ ברמה הקודמת, אבל יושבים ויושבים ויושבים עם המסכה. ועכשיו אני מתחיל להריח איזשהו ריח כימי כזה מאוד לא נעים וצורב לי בפנים והיה לי איזו שנייה של לחץ היסטרי עד שהבנתי שאני פשוט יושב יותר מדי זמן עם מסכת גומי אדוקה, היא לורצת לי לפנים והיא מתחממת הגומי אז אני מתחיל להריח גומי אבל היה לי שם איזה שתי שניות כאלה של הזה ומאוד נלחצתי לרגע אבל בסדר,
אתה
איזה
כמה?
91, אתה מפרץ לפני הקדנציה שלך.
אני הייתי בגיל של הבת השלישית שלי, שעד היום היא זוכרת שבגיל 3 ניסיתי לחנוק אותה עם הברדק.
כן, גם אחותי גם לא ראינו.
הבת השלישית?
מי השלישית?
שמו לי את הברדס, ואני אמרה, אני נהניתי, כי החניות שלי לא היה ברדס. אז כינו שאני יכולה לשתות עם הקשית.
אז לי היה תינוק בין ארבעה חודשים.
החור של אייז בין ארבעה חודשים
בערך, זה לא היה אושר גדול. טוב, בוקר טוב לכולם. בסוף התארגנו, זה הסתדר. אגב, פעם הבאה מבחינת חנייה, מי שנתקע, תיקחו מהמשרד פה את הטלפון שלהם. תראו את הטלפון, בסדר שאתם יכולים לפתוח ולחוק את המגרש חנייה שם, את השערפה. ושהיא טוענת שלמרות איך שהוא נראה בחוץ, אני אפילו לא תחתיב לשם, כי חושבת שהוא מלא לגמרי, איתן שעדיין יש לו מחר. אני עברתי שם, אני ידע שזה ככה, אבל היה נראה לי שהוא מלא לגמרי, אז לא ניסיתי.
לא, מקום
הלכים שמה שיד הכיסה. מה, כולם פה בתשע וחצי.
זה מקום טוב. איפה שהוא יורדים.
ברד, עוד כמה זמן, אני מראש שמתי שם מספר פלאפון. וגם יש פה חנייה בתשלום ליום, שזה 20 ומשהו
שקלים. לא, אבל מאוד שם מספר, מה שפעם שם יש להם.
זה בסדר. זה על יד הסופר. ברחוב ש...
טוב. הכי מבין לכולם, שמח שאנחנו פה, אנחנו נבלה פה דרך בחדר הזה, בחדר הקרובה.
זה...
כן. אבל הוא גם מתחבל. הוא מתחבל. הוא מתחבל בצד השני, כי הוא פולט תעביר לצד הזה. אנחנו נשתמש בחדר הזה, במקום הזה, בעיקר לדברים שיש בהם ערך לקבוצה, והדברים האלה יותר דינמיים, פחות לימודיים. ואנחנו נתחיל ככה באיזושהי הסתכלות כמובן, אני הלכנו באיזושהי היכרות, אבל אני רוצה לעשות אותה בצורה קצת לא סטנדרטית, קצת שונה ממה שבדרך כלל עושים. מה שאני רוצה לבקש מכם זה כזה דבר, שכשאחר כך נתחיל לעשות את הסבב בינינו, אז כן, רצוי שם, כאילו זה מקובל לתת את השם שלנו, אבל מעבר לזה, אני לא צריך את כל הביוגרפיה, ובשנייה זה עוד, אבל במשך הזמן כולנו נלמד אחד על השני עוד המון, אבל כרגע ספציפית, מה הדבר שאני עושה שקשור לזה שאני פה? כמובן זה קשור באיזשהו אופן לכתיבת ספר, אבל לאיפה זה מתחבר בחיים שלי, מה אני עושה? מה הנושא שאני חושב לכתוב עליו, או על מה אני חושב לכתוב, או למה אני מתחבר את הספר שלי? בוא נשחק עם השאלה הזאת כמו שאני אמרתי. ובהמשך להרצאה המוקלטת שאני הבנתי לכם, נסו לתת לנו, כן איתנו אתכם כרגע, ברור לי שזה לא בהכרח תפור, סגור, יושב לכם בראש והכל, מה אתם חושבים כרגע מרכיב את הדבר הזה שקראתי לכוח העל שלכם, היכולת המיוחדת שלכם, הדבר שהוא היוצא דופן או הנפל שלכם. אז אני אתחיל ככה בתור דוגמה לעצמי. אז קרוי בשמיה, כמו שאתם יודעים, אני מקווה. ואני פה המנחה, המוביל, המורה דרך של הקבוצה הזאת. זה משהו שאני עושה פעם שנייה בצורה הזאת, ובמות שונות עשיתי קצת קודם עם אנשים בודדים שהתייעצו ועצו עזרה ממני. וזה מה שאני מאוד נלהב לו, אני במשך הזמן אצביע לכם, אתם תראו קצת. אחת הסיבות שאני נלהב לנושא הזה, חוץ מזה שאני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, הוא איפשהו יושב על הרבה מאוד יכולות שלי. הדבר הזה, בסופו של כשבניתי אותו, הוא מאוד ממקד הרבה דברים שעשיתי במשך השנים, עשיתי מפה, עשיתי משם, עשיתי זה, עשיתי זה, ואיכשהו הצלחתי להכניס כמעט את כל הדברים החשובים לתוך התוכנית הזאת, כך שמבחינתי זה איזשהו מימוש שיוצא גדול. גם אני הולך לכתוב ספר, גם בפעם הקודמת כתבתי ספר, את אוטורית הנמייר, וגם אני אכתוב תוך כדי התוכנית הזאת עוד פעם ספר.
איך?
אוטורית הנמייר, זה בעצם ספר שמסכם את הנושא של...
אוטוריקה?
נמייר.
אה,
נמייר.
אבל גם קיבלנו את הבירות.
בסדר. אני לא זוכר מי שלחתי מתי מה. הספר שאני מתכנן לכתוב אותו הפעם, זה ספר שכנראה יעסוק בנושא של אושר.
כן.
סליחה? לא, באלף דווקא הפעם. אחרי שאני אתאשר אני אכתוב את אושר. אני עדיין בדרך, אז... אבל מאושר אני כבר הרבה מאוד שנים. רק משתפר, אז אני חושב שעל זה אני יכול. אני שם מרגיש מספיק אוטוריטה בשביל לכתוב. ספציפית, יש לי איזשהו קונספט, אני כבר שנים חושב על זה, אבל אני אף פעם לא רציתי לשים את עצמי במרכז ספר. אני חושב שהדגם שלי בהכרח מלבנתי לכולם. אני די הרבה שנים חיפשתי לקדד את זה, לקחת את זה, להגיד, אוקיי, אבל מה מתוך זה רלוונטי לכולם? אני חושב שמצאתי לפחות חלק מזה, לא הכל עוד תפור, וסביב זה אני רוצה לכתוב. כנראה שאני אכתוב אותו ישירות באנגלית, כי אני מראה לכם להוציא אותו באנגלית כמו שבארץ, אז וכוח העל שלי, במקרה שלי, זה פחות העניין של מרכיבים, ואני קצת דיברתי על זה בהרצאה גם, אז אני לא אשמם אתכם, אבל בעיקרון, מה שאני מחשיב ככוח העל שלי זה מה שאני קורא לו המורה. מילה שאני... פעם לא אהבתי, אני אופי מתרגל לזה. כשהייתה לי בראש בהתחלה אחרי עבודה שעשיתי, אני עשיתי עבודה שיטתית בניסיון לחפש את העניין. ומה כוח העל שלי? מה הדבר הזה שמשלב את כל היכולות שלי ואת כל הדברים שאני עושה הכי טוב ואת הדרך שלי לתת ערך בעולם בצורה הכי טובה? ואחרי הרבה עבודה, יום אחד פתאום קפצה לי לראש המילה הזאת, המורה. ועשה לי ישר אסוציאציות שליליות מבית ספר, ומאוד לא אהבתי את זה. וזה גם לא בדיוק, במיוחד בארצנו, אני לא יודע איך זה בעולם, אבל בארץ זה לא בדיוק מילה שזוכה להרבה כבוד כרגע. אבל לא עזר, זאת אומרת, פעם אחת שהמילה הזאת נכנסה, היא לא הסכימה ללכת יותר, זה השם. אז הסיבה שאני אומר שאני מורה, זה כי זה מה שאני עושה הכי טוב כשאני נותן ערך לאנשים. הדרך הכי טובה שלי לתת ערך לאנשים היא להיות מורה. שעבורי להיות מורה, ההגדרה של להיות מורה זה היכולת להבין מה הצד השני צריך, להיות מסוגל לרכז ידע ומידע מהרבה כיוונים, תחומים, לעשות איזושהי אינטגרציה ולתת את זה לבן אדם בצורה שהוא צריך. אני עושה את זה כשאני מנהל מישהו, אני עושה את זה כשאני מאמן מישהו, אני עושה את זה כשאני הורה. הזוגיות שלי מבוססת דברים אחרים, אבל יש בה גם מזה דברים מסוימים. וממש קיליתי שכל פעם שאני עושה משהו טוב ונותן ערך לאנשים, אני משתמש ביכולות האלה. התובנה הזאת, חלק מהמשמעות שלה, שהיום בגלל שאני מודע לזה, אני משתמש בזה באופן יזום. אני מחפש איפה אני יכול להיות מורה, כי שם אני אצליח. איפה שאני צריך להיות דווקא, לא יודע מה, איש מכירות, אני קצת פחות טוב בזה. אז אני משתדל לך למרות שאני טוב בהם ולהצליח איתם. יש לזה עוד אלמנט שלקח לי, זה לא משהו שהבנתי מיד, אבל במשך הזמן זה לא כמו מתחדד עם השנים. גיליתי שבאופן טבעי, הדרך הכי טובה שאני להבין משהו זה להסביר אותי. עכשיו זה לא חדש, זה לא איזה תובנה, זה לא תובנה חכמה, אבל אצלי זה עובד כנראה יותר טוב מאשר אצל אנשים אחרים. כי מה שקורה, וזה אני, איך אני הבנתי את זה, וזה קרה לי יותר מפעם אחת לאורך החיים, כשהתחלתי ללמד בצורה מסודרת, כשהתחלתי להרצות, התחלתי לדבר, נוצר מצב שאנשים היו שואלים אותי שאלה שאין לי את התשובה עבורה, לא היה לי מראש תשובה לזה, אבל התשובה התנסחה לי בראש תוך כדי שעניתי להם, ואני ידעתי שזו התשובה הנכונה. אבל עצם העובדה שאני מנסה לתת תשובות למישהו, זה עוזר לי לקבל את הידע שלי. וזה עבורי כלי ששוב, אני מהיום מנסה להפעיל אותו בצורה יזומה. כשאני רוצה היום ללמוד משהו, אחת הדרכים שאני עושה את זה, זה לחפש מישהו שאני אוכל ללמד אותו. העובדה שאני צריך ללמוד את זה כדי ללמד אותו את זה, עושה לי את הלימוד הרבה יותר אפקטיבי. אז זה הנושא של כוח העל. אי אפשר גם לתגמל, שישלם בשביל זה בכלל. אז קצת הרחבתי אפילו יותר ממה שאני מצפה שאתם תעשו את הרגע, כי זה היה גם איזושהי הדגמה. אבל בואו נלך על זה. בואו נכיר אחד את השני. מי אנחנו? לא כולם ככה.
פשוט. עומרי. אני רוצה שקשור לכאן, תזונאי. ועל זה אני רוצה לכתוב ספר. התזונה שאני מאמין לו, וזה שאני עושה בעצמי כבר בשנתיים האחרונות, נקראת פלאו, שלא הרבה מכירים, זה ממש בגדול פשוט אומר לאכול כמו שבני אדם אוכלים בטבע, או לאכול כמו שאנחנו לפני המהפכה החקלאית, באופן שהטבע ייצב את הגוף שלנו, ולא באופן שאנחנו ניסים לסדר את הטבע כדי שיתאים לנו. זה רק כמה דברים כמו שנוגדים את מה שלמדתי באוניברסיטה, משום להכנעה של בגנים מלאים, כן שומן, לא שומן, כל מיני דברים כאלו שקצת שונים. זה מה אני עושה, מרכבי כוח על, אז החמישה שעלו לי, עדיין מצווה את סדר כמשום את זה, כי בניגוד למה שלחת בהרצאה, יצא לי קצת יותר מ-5-10 מילים בהרצאה. והרגע שבכל אחד מ-5 המילים חוזרים, רציתי להמפול את זה לפי אלמנטים שמרכיבים בכל אחד מ-5 המילים, וראיתי שכל מיני אלמנטים חוזרים על עצמם בכל אחד מ-5 המילים האלו, זה שיצא לי בסוף. גם לגבי הסדר אני לא בטוח, אחד זה היכולת להתחבר לאנשים. יש לי, המילה השנייה שיצא לי זה להבין את התמונה הכוללת, שהרבה פעמים אני לא בן אדם שאוהבת לפי חוקים, אז זה א', ב', ג', ד', אני תמיד מבין את המהות, התמונה, את הכוונה, ומשם אחר כך אני לא יכול לייצר שינוי תמונה שלי, אני יודעת מענה אלה דברים שאין להם, לא בהכרח רשומים בספר. יכולת אנליטית, זו עוד מילה שעלתה, שיכולת לקחת דברים ולפרק אותם ולסובב אותם ולהסתכל עליהם בזווית ונקודת מבט אחרת שאנשים אחרים לא עושים, מסתכל על עולם מנקודת מבט שונה. עוד מילה הייתה הנגשה, זאת אומרת, איך להסביר את זה ולקחת את זה למקומות שאנשים אחרים יבינו ויהיה להם מאוד מאוד ברור. ולא, האחרונה הייתה דרכה בעצם. מה שעשיתי, כלומר, בכל הדברים שעשיתי אותם בשנים האחרונות, אלו שנהניתי מהם, אלו שהיה הדרכה. עכשיו, לא יודע אם הדרכה מנסתה, אם מכילה את כל הדברים האחרים שאמרתי. אני משלב את כל האמנטים האחרים של האנליטיות, של להבין את התמונה, כולל להתחבר לאנשים, לדעת איך להביא להם את זה בצורה פשוטה.
אני אסנת. אני במהות שלי, מאז ומתמיד הייתי מדריכה. בערך מכיתה ג'. ו... עשיתי מה שצריך לעשות, והלכתי בתחום הטכנולוגי וכמו שצריך, ואז חזרתי למקום, אז חזרתי להדריך, והיום אני מדריכה ילדים ללמוד בצורה כיפית, אפקטיבית ונעימה, ועל זה אני כמובן לא חושבת לכתוב ספר. ואם אני אדבר על מרכיבי הכוח שלי, בעצם זה בעצם האינטגרציה והשילוב של שני הדברים, שמצד אחד זה למידה, מהנה, נעימה, כמו שאני אוהבת לעשות אותה, ומהצד השני זה הטכנולוגיה שנמצאת היום במקום אחר לגמרי מהמקום שבדרך כלל שמים את הלמידה, אז הצד השני זה החלק הטכנולוגי וה... שילוב שלו, וההכנסה שלו, והשלב האחר שהוא קשור ולא קשור בכל הנושא של שיווק טכנולוגי, שגם זה יכול לעזור לי להתקדם, אני משווקת אינטרנטית.
איזה כדאי?
ג' במעלה.
רגילים?
אני
מגיע לילדים עם ליקויי למידה, אבל אני לא מתעסקת בלקות, זה לא המהות. אני צילה, אני רופאה, אני רופאה פלילית. גדול אני עכשיו מתעסקת בגריאטריה, אבל כאילו שלי שונה לגמרי שאני רוצה. טוב, אני עם אחד ההורים במשך שלוש שנים ופשוט אני רוצה ואני פוגשת כל יום גם עם חברות שאיפה שהם היו, שם הם ממשיכות היום. אז אני יותר גדול איפה שאני הייתי ואיפה שאני נמצאת היום. כל מה שאני רציתי אני משיגה וממשיכה הלאה. וזה נגיד על הדוגמה של החיים שלי, איך היו שברים, איך אני חזקתי, איך אני פתרתי את הכל. אני רוצה לכתוב גם ספר של לעזור לאמהות, גם חדוריות ומשהו, איך להתקדם, איך לחיות, ואני כמו שמבית לאוכלוסייה.
אם את חושבת
שאת
רוצה
לדבר
על מה
את
דברים שאת עושה טוב במיוחד?
זה מה שאני עושה טוב נגד רופאה, זה צד אחד, כן, שגם יש תמיד קשר עם החולה, דווקא שהחולים גניאטרים הם בגילאים, הם חוסר להם תשומת לב, וזה יצא לי ממש טוב, שהוא יפה, וגם חברות ואנשים, אפילו חברות של הפאק שלי, כולם קונים אליי, ואני יכולה קצת להדריך פה איזשהו, תמיד אני מוצאת איזשהו מילה, איזשהו כיוון, שאני רואה שזה מלא כבר בן אדם בפנים, והוא שמח, ו... קופץ כי הוא הולך על עוזרת מכל הכיוונים האלו, זה יצא לי ממש טוב.
תודה.
אני גלית.
תודה על ספוילר.
מה זה?
כמו שעשיתי על ספוילר, שמעתי את השם שלך.
תודה. אני, מה שאני עוסקת היום זה חדש, אני הייתי מורה לפני... שלושה חודשים, עזבתי תורה באמצע היום. ועיסוק שהתחלתי לפני זה, אני פשוט עכשיו יותר בו, זה שאני מאמנת נשים בגישה יהודית, אני מאמנת לפוריות. פשוט לנשים שעוברות טיפולי פוריות, לעבור את זה ברוגע, בשמחה ובשלמות עם עצמן. אני גם עושה סדנאות ברצון שלי, עוד לא עשיתי בעצם סדנה אחת. וחוץ מזה אני גם לוקחת את כל המקום הזה, זה מהמקום שלי. אני נשואה שש שנים, יש לי תאומים שחיכינו להם שנתיים, ואני מחכה שוב, לא רוצה. ואת כל זה אני ככה עכשיו בונה איזושהי הופעה, מופע, שבו אני מספרת את הסיפור ופותחת את המקום הזה. הספר שלי הוא גם כן בכיוון הזה של המקום של הפוריות בתוך הנקודה של גוף ונפש. כלומר, זה לא התעסקות רק בגוף, זה לא התעסקות רק בנפש, אלא זה שילוב. והחוזקות שלי, הכוח על שלי, ממה שאני ככה ראיתי בכל זה, קודם כל זה בא לידי ביטוי מאוד 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 כשהייתי מדריכה לבני עקיבא, 3 שנים. שם כל הכוח על שלי בא לידי ביטוי. מדריכה, מורה, יוצרת, אם רציתי להביא להם קטע, הייתי כותבת אותו בעצמי. אני מאוד אוהבת לכתוב גם שירים וגם קטעים וגם סיפורים, ממש אוהבת לכתוב. והיכולת הסברה, זאת שכשיש לי איזשהם רעיונות בלי רעיונות בראש, אני יודעת להוציא את זה החוץ בצורה ברורה, נהירה, שמאוד מובנת.
משפחה מכירה, אבל זה שאנשים פשוט לא מנצלים את הפוטנציאל הזה. זאת אומרת, יש המון זוגות, צעירים, יפים, בריאים, פשוט לא עושים סקס. אולי זה מפליא אתכם, אבל תופעה, לדעתי התופעה הכי שכיחה מבחינת, מבחינת הבעיות. ועלה לי איזשהו שם, אז אני אשתף אתכם, אולי גם אני אקבל פידבק. בטח אתם מכירים את הספר מי לקח את הגבינה שלי.
מי הזיז?
מה?
מי
הזיז
את הגבינה?
מי הזיז את הגבינה? נכון, לא זכרתי בדיוק את זה, ואני גם לא זוכר, זאת אומרת, אבל הרבה זמן אז שקראתי אותו. אבל טוב, זה אני חושבת מי לקח את הגבינה שלי. שאני לא זוכרת בדיוק על מה הספר, אני חושבת שזה גם עניין של כאילו מישהו לקח לי את זה, מישהו הזיז לי את זה. ובעצם ההשקפה שלי היא שגם בענייני מין, גם בענייני זוגיות, אנחנו צריכים לשמור על הזוגיות שלנו, על המין שלנו, על החוכמה שלנו, על הבריאות שלנו. זאת אומרת, כן, מישהו מזיז אותו, אם אנחנו לא שומרים, זה זז. כוח העל, עכשיו, הסיבה גם שאני רוצה לכתוב את זה, אני לא מצפה בדיוק לצאת השירה מהסיפור הזה, אבל זה מתקשר למה שאתה אמרת של הוראה, שאני שמעתי באמת מישהו שאני הזכרתי לך את השם, לא משנה, זאת אומרת שאתה מתמחה במקצוע שלך ועובד וצובר ניסיון וצובר ידע, השלב הבא הוא הוראה, הוא הדרכה, או להעביר את זה למישהו אחר. עכשיו אני לא בכיוון של הוראה ולא בכיוון של הדרכה, אבל הספר הוא משהו, זאת אומרת, הוראה דרך הכתיבה אולי. הכוח העל, אז כתבתי קודם כל חוכמה, שזה בעצם במובן באמת של אינטליגנציה רגשית, וגם מאוד מעשית, גם מאוד תחום של הרכב ומאוד פרקטי. ואני חושבת, העניין של ראיית דברים בפרופורציות, מה שהזכרת, כאילו, לראות את המכלול, לראות אותם באופן פרופורציונלי. יצירתיות, אני משתמשת הרבה בעבודה שלי בכלים יצירתיים, אני באמת מאמינה שהספר צריך לתת לנו משהו ש... שאין לנו, זאת אומרת, איזו נקודת מבט, איזו ראייה ששונה. אני מאוד משקיענית, אני מאמינה ש... לא לצליח דורשים להשקיע, ואמפתיה, ואומץ. זאת אומרת, אומץ גם לעשות דברים חדשים, ואומץ להסתמך על האינטואיציה שלי.
אני נויה, במהות שלי אני 22 שנים, פחות אונקולוגית אקדמית, אני עובדת בסרטן הדם בוולפסון, שבוע הבא אני בת 40,
תודה.
בגיל 31 אני שיניתי את החיים שלו מקצה לקצה, ואני הייתי פשוט בתחתית, ואני פרצתי גבולות, ומטיפוס מרצה, אני חיה את החיים של עצמי, ירדתי 40 קילו, עברתי נישואים, גירושים, אז עשיתי מהפך מאוד מאוד גדול, והיום אני חיה את, את החיים שלי, אני מממשת את עצמי, כל הפוטנציאל, ולפני 4 שנים העזתי לחשוף בפייסבוק את הסיפור חיים שלי, אבל עשיתי כאילו סיפור מסר, ומה למדתי מכל מה שעברתי. וזה נתן השראה לאלפי אנשים בפייסבוק. היום אני, כאילו חוץ מהמשקל שלי, הם יודעים הכל עליי, אבל אני כל כך שלמה עם עצמי, כל כך שלמה עם הדרך שלי, ובמהלך 9 שנים אני לא מפסיקה להתפתח ולהתקדם, ובעצם גיליתי את הייעוד שלי, שזה להיות מורה דרך לחיים. אני מאוד משפיעה על אנשים, אני עושה הבדלים בחיים שלהם. סיימתי עכשיו לימודי מאמנת אישית במכון אדלר, עכשיו אני בתהליך הפרקטיקום, ואני לומד עכשיו להיות מנטורית לחיים. אז המטרה העיקרית שלי שאני פה, זה לכתוב ספר שיעזור לאנשים איך לפרוץ את הגבולות, כמו שאני עשיתי, איך לפרוץ את הגבולות, איך לטעת בהם אומץ, לטעת בהם אמונה, ולהגשים את, לחיות את החיים שלהם, לא את החיים של האנשים האחרים, ופשוט לעזור להם להגיע לאותנטיות, לאני העצמי שלהם. זה המטרה העיקרית שלי, בגלל זה אני פה.
מה את חושבת
על
הדרך שלך לעשות את
זה? זהו, אז כוח רעל שלי זה קודם כל השראה. אני נותנת השראה באמת, אני באמת נותנת דוגמה אישית לאנשים. הקריזמטיות, העוצמה, הכתיבה, לעלות על במות. ובאמת, הדבר הכי עיקרי שאני באמת מצליחה לעשות הבדלים בחיים של האנשים, בזכות הגישה שלי והניסיון חיים שלי.
קוראים לי שלומית. אני רוצה קודם כל להגיד לכם שכל אחד ואחד שדיבר, יכולתי לקחת משם לפחות דבר אחד או שניים וממש להזדהות. מה אני עושה? בגדול אני מרפא, אני מטפלת. אני מטפלת ואני מנחה ואני מתעדת סיפורי חיים. והכל זה בא מתוך איזושהי גישה שקודם כל יש בה המון המון אהבה. וגיליתי שמאוד מאוד קל לי, קל לאנשים לפתוח את הלב איתי משום שאני בא עם לב מאוד פתוח. ומה שאני זה מה יש, אין מניפולציות, אין משחקים. ואני עובדת כבר כמה חודשים במרפאת כאב בנציון, בטיפולי גוף נפש. וגם מנחה קבוצה שיכולות פיברומיאלגיה. וקוראים שם דברים מדהימים, תהליכים ודברים שבתקופה בתקופה האחרונה אני מרגישה שזה כמו איזה קסם, פק, 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 ככה. הסימונים שנופלים עם כל מיני... עכשיו, מי שרואה אותי אומר, בוא נעזור את החיים של הדבש, והכל נורא, נורא זה, וככה, ו... אז זהו שלא. החיים שלי מאוד 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 מורכבים ולא פשוטים, למרות שאני נשואה כמעט 40 שנה, ויש לי 4 ילדים, ויש לי 4 נכדים, ואני גרה בכפר, ואני בסך הכל עושה דברים שאני אוהבת, אבל הכל מלווה בהמון המון המון קשיים. המון כאב, המון צער, המון בכי. לפני 10 חודשים ביליתי בגידה מאוד גדולה של הבעל שלי, שהתחיל שם איזשהו משבר מנער ברמות... בדיעבד היום אני מודה על כך, משום שזה מה שבעצם, למרות שאני כבר המון שנים כותבת, זה מה שככה ממש ניער אותי וחיבר אותי לתוך המקום הזה של או לחיות או לחדול, ואם לחיות, אז ללכת על, על הייעוד שלי ולכתוב. ולכתוב את הסיפור ואת הספר, והספר שלי מדבר על ביטור עצמי ועל ביטול עצמי. הוא מדבר בעיקר לנשים, אבל אני מאוד אשמח שגדולים יקראו אותו ויגידו אותו. ואיך אפשר לצמוח מתוך קושי? הסדנה שלי שאני מעבירה היא נקראת היתרון שבחיסרון. איך לצמוח מתוך קושי, ולהיות כלים מתנדד בקשיים בחיים. וכנראה הייתי צריכה לחוות על בשרים משהו מאוד מאוד עמוק בשביל באמת להיכנס פנימה לתוך המקום הזה. והשבוע אפילו כתבתי את המבוא לספר. כתבתי המון דברים, אבל קודם כל זה אהבה. יש בי יכולת לאהוב ברמות מטורפות. החיבור ללב שהוא מאוד מהיר כלפי אנשים אחרים. אני מאוד סובלנית גם לאנשים, אלא הם כאן מבעים. אבל מאוד קל לי למצוא את החוזקות שלהם ואת הדברים הטובים בהם. גם כשאנשים מעצבנים אחרים, אני מצליחה למצוא שם את הדברים הטובים שלהם ולהוריד את השיפוטיות. יש בי המון יצירתיות ודמיון פורה, יכולת הנחיה, ובטיפולים שלי זה לא רק הטיפול הקלה מיידית, אלא יש תמיד את הערך מוסף הזה של איזושהי למידה עבור המטופל שיכול לקחת מזה משהו הלאה. ותמיד לקחת, לשלוח אותו למקום הזה שיש לו יכולת לקחת אחריות על עצמו ולהתמודד עם זה לבד. לא להיות תלוי, להיות עצמאי.
מעניין, נכון?
כן.
נשמע כאילו כולם כותבים את אותו ספר. נכון? במידה מסוימת זה נשמע כאילו כולם כותבים את אותו ספר, אבל זהו, שלא. זו תופעה שהיא...
אני שמעתי את הספרים.
אני שמעתי ספרים שונים
וגם... לא שמעתי אותו ספר.
הם לא אותו ספר במובן, אבל אני חושב שאני מתכוון שהם כולם...
מעלים.
הם לא אותו ספר. הם כולם נכתבים... היא לא כל כך מכורם כמו הדבר. זה תנאי יסוד מבחינתי, וזה הצליח. ספציפית, וזה לא כל כך מפתיע, יש פה הרבה מרכיבים של הכשרה טיפולית, אימוני, היסטוריה, רקע, ניסיון, בכיוונים האלו של לעזור לאנשים אותם, זה טבעי. זה טבעי במקרה הזה משני כיוונים. אחד, כי אנשים שיש להם את זה מחפשים דרך להוציא ולעזור לאנשים אחרים, וזה חלק מהסיבה שאתם פה. סיבה נוספת היא סיבה קצת יותר פרוזאית. המהלכים השיווקיים שאנחנו עד היום בהקשר של התוכנית, בחלקם הגדול, היו מתוך העולם שממנו אני בא, ואחר כך אני מגיע מאותו עולם, אז זה נוגע באותם אנשים. בעיקרון השיטה הזאת תעבוד באותה מידה ל... לא יודע מה, לפלסטיקאי שרוצה לדעת את חושב ולעזור לאנשים בהקשר הזה של התוכנית. זה יעשה אותו דבר. פשוט עוד לא הגעתי אליהם. אז... אבל...
תשמרו את הדבר הזה. אתם חושבים שתזכרו את העניין הזה דרך הכתיבה. זה לא בעייתי נורא, זה לא שזה הולך לאיבוד, אבל אני הולך לגרור אתכם דרך לא מעט דברים טכניים. של זה צריך לעשות, זה פחות צריך לעשות, וזה יותר נכון לדעתי או לא. קודם כל תמיד תקראו לספר שלכם. בסיכומו של דבר, אתם הפוסקים. לי יש דעות ואני מאוד אוהב אותן, כמו כולנו, אבל הספר הוא בסופו של דבר שלכם. אז אנחנו יכולים, וגם העורכת בהמשך, אנחנו נגיד לכם את דעתנו, ואפילו אולי נתווכח וננסה לשכנע, ובסופו של דבר מי שצריך להחליט זה אתם. כי זה הספר שלכם, והסיום שלכם, זה הדבר שאתם רוצים לעשות מול הקהל שלכם. והלהט הזה, או הסיבה הבסיסית של למה בכלל אתם עושים את זה, חשוב לשמור את הדרך כל השלבים הטכניים האלה שאני הולך להוליך אתכם. וזה בסדר, אנחנו לא נדבר לזה לחייבות, אבל נדבר על זה. בואו נדבר קצת על דברים אדמיניסטרטיביים, אוקיי? קצת על מה הולך להיות היום. ובגדול הימים שלנו יראו בצורה יותר ככה. אז היום אחרנו קצת, וזה בסדר. נשמח אם תעתיד ננסה לא. ואנחנו בעיקרון היום מדברים ונתעסק קצת עם הנושא הזה של כוח העל ואנחנו נעסוק בזה עוד. זאת אומרת, אנחנו, אחד הדברים שאנחנו ניכנס עוד מעט אליהם, אנחנו ניכנס קצת יותר לנושא של החיבור הזה בין כוח העל והספר. אנחנו הולכים להמשיך לעבוד על זה עוד קצת היום. והסיבה שאני מתעקש על זה כל כך, או איך לדחוף את זה בהתחלה, זה שאני חושב שזה חשוב לכל אחד, אני חושב שזה חשוב עבורכם קודם כל, אני מאמין בעניין הזה, אבל זה חשוב לזהות את זה. אני חושב שחשוב שהספר יסתמך ככל האפשר על העניין הזה, כי אז זה יהיה יותר שלכם, זה יהיה יותר ייחודי, זה ייתן משהו בעל ערך. שוב, אם אני טוען שכוח העל זה הדרך הכי טובה שלנו לתת ערך לאחרים, אז אם הספר יתבסס על זה, זה יבטיח שהוא ייתן הרבה ערך לאחרים. אבל יותר זה ייתן את זה בדרך ייחודית שרק אתם יכולים לתת. ולכן זה משהו שאני חושב חשוב. יותר מזה אבל, אני רוצה שתנסו גם לחשוב על איך אני משתמש בכוח העל שלי כדי לעזור לי לכתוב את הספר. הטענה שלי זה שהעשייה שלנו תהיה יותר אפקטיבית, קלה, נכונה, מצליחה, ככל שאנחנו נדע להשתמש בכוח העל בכל מה שאנחנו עושים. ואם נדע באופן יזום לבוא להגיד, אוקיי, זה מה שאני עושה הכי טוב, אז איך אני יכול לשלב את העשייה הזו של מה שאני עושה פה עכשיו בנושא של הספר והכתיבה שלו וכל הדברים האחרים שנעשה מתוך העניין הזה? איך אני משתמש בזה כדי לעזור לי לכתוב את הספר? אני חושב שזה יהפוך את כתיבת הספר וכל הדברים האחרים שנעשה לקלים יותר עבורכם.
צריכה שאלה בדרך, מה זה? שאלנו שאלות שכל תהיה הקלטה.
כן,
זהו, שלא...
זה שם מאחורה, ואגב, תרצו, אני גם אגן לכם גישה להקלטות של הסיבוב הקודם.
אז כל השיחות האלה מוקלטות.
כן, כל השיחות האלה מוקלטות. החומרים האלה, אחר כך אני פשוט לוקח את זה די כמו שזה, את המפגשים אני לא עורך יותר מדי, כי אין להם... זה פשוט נפח של שעות, וזה חבל לעבודה. אני פשוט מעלה את זה כסרטון וידאו אחר כך לאתר, שרק לכם תהיה גישה אליו, זה לא משהו שפתוח לציבור. זה רק אתם, אבל אפשר אז לחזור, אפשר להסתכל, אפשר להשתבל
לאחר
פעמים. כן, כן. כן, אולי אני אוהב את זה שזה ישמע אותנו יותר טוב.
זה ממש כזה, זה 8-10 שעות של החלטה.
לא, בפועל זה יוצא פחות, מפני שיש קטעים, הקטעים שבהם אנחנו עובדים ביחד. מה שקורה שכשאנחנו עובדים ביחד, אנשים מתפזרים כבר, מתחילים לזוז כל אחד לדבר עם השיחות והם עובדים בזוגות או בשלשות וזה. אז הקטעים האלה פחות רלוונטיים, זאת אומרת, את לא תמצאי בהם הרבה. הקטעים שבה אנחנו מדברים על תוכן, זה החלקים היותר משמעותיים. אז הנושא הזה של הכוח העל הוא בעיניי חשוב. אנחנו יכולים ככה לעשות דברים יותר קל, יותר נוח, יותר נעים לנו ולהצליח יותר, ואני משתדל לשלב את זה. אז זה יהיה הנושא העיקרי שנעסוק בו הבוקר. אחר כך אנחנו ניקח לנו את ההפסקה של הצהריים, ובהמשך אנחנו נעבוד על מודל הידע. ומודל הידע זה גם בעיניי בסיס מהותי לכל העשייה שלנו, לכל הכתיבה. דווקא אם הגעתם לפה עם איזושהי תפיסה ברורה יחסית של מה שאתם הולכים לעשות. זאת אומרת, זה כמובן חשוב למישהו שמגיע, יש רק איזשהו רעיון כללי וצריך להפנות אותו. אני בתפיסה, ואני חושב שאתם תראו את זה כשנעבוד על זה, יש הרבה ערך לנסות להרחיב את זה ולפרוס את זה ואז להתכנס חזרה. בכלל, אני מנסה לעשות הרבה בתוכנית הזאת, בעבודה הזאת, חשיבה מתבדלת ומתכנסת. שוב, שוב. אני צריך אחד לנסות לפתוח דברים ולראות אותם רחב, ואז לחבר אותם שוב פנימה. ואז שוב לפתוח אותם ושוב לחבר, ומקבלים ככה הרבה מיקוד והרבה הבנה. הנושא של מודל הידע, כי זה קצת אולי לא רלוונטי, אבל מה הקשר בין גריאטריה לאמהות חד-הוריות? אולי אנחנו לא רואים כרגע קשר מיידי. אני די בטוח שאם נחשוב קצת, אנחנו לא רק שנמצא, אנחנו אולי אפילו נמצא שם משהו מועיל. ואולי לא, אני לא יודע. אבל זה מסוג דברים ששווה מחשבה. כי אם את עושה את זה, ואת עושה את זה היטב, ויש לך איזשהו ניסיון ומשהו עם זה, כמעט בטוח שאפשר לקחת משם דברים מועילים לצד שלי.
אני אגיד
לך נמר.
קודם כל, 16 שנה לא הייתי במקצוע, חזרתי למקצוע, לא היה אזרחות וזה, אתה כבר היום נכנסת. בגלל זה אני אומרת, איפה שהייתי, איפה שאני נמצא. רק 3 שנים כי אני רופאה. ובגיל שלי, כבר יותר אופציות זה בגריאטריה.
זה לא משנה.
זה גם
קצת. זה לא משנה, אבל זה מצליח.
אבל אני שוחה בזה.
זה מצליח.
זה לא שאתה.
אני
שוחה
בזה.
אוקיי, אז אני אומר, אם זה מצליח, כנראה שאתה עושה שם משהו נכון, משהו טוב, יש שם משהו. איך לוקחים את זה? ומשלמים, אולי, עוד פעם, לא בכך את זה, אבל הרעיון באמת קודם כל לפרוס את הכל. אוקיי, היית מדריכה בבני עקיבא, נהדר, איך זה מתחבר. אוקיי? אמפתיה ואומץ, איך זה מתחבר. כל הדברים, לראות, כל הדברים שאנחנו יודעים, כל הדברים שאנחנו יודעים, גם מה שנראה בכלל לא קשור, לא דומה, זה הרבה פעמים יכול לבוא, ודווקא משם יכול לבוא הדברים המעניינים. תראו, אף אחד מאיתנו, לא עוסק במשהו שזה פעם ראשונה שדיברו עליו. כי זה הכל דברים שאנשים כבר דיברו עליו, וזה בסדר. אבל מה יש לנו לחדש? מה יש לנו לשנות? מה הבשורה שלנו? להגיד אני נורא נלהב לזה, זה נורא חשוב לי, זה הסיבה שלי לעשות את זה. אבל מה אני מביא לאחרים, חוץ מאשר העובדה שזה נאמר הפעם בקול שלי. אגב, אני שואל את זה בחזית שאלה רטורית, אני יודע בוודאות שלכולנו יש מה לתרום מעבר למה שהאחרים אמרו. אבל חלק מזה, חלק מהדרך לעשות את זה, זה לראות מה אני מביא עוד. עכשיו, אני לוקח את זה מהקונספט של תפיסות עסקיות. אף עסק, או ברוב העסקים, ברוב הזמן, פריצות דרך אמיתיות לא מושגות מתוך עסק עצמו או מתוך התחום של עסק. זה כמעט תמיד בזה שמישהו הביא רעיון ממקום אחר ומצא דרך לשלב אותו פה או להתאים אותו פה. פאסט פוד, כל הנושא הזה של דרייבין, זה בכלל לא רק מתעשיית הבנקאות. לא אחד ישב מישהו שעסק במזון מהיר, והסתכל על העניין הזה שאנשים ניגשים לשנאפ ומקבלים שם את מה שהם רוצים, ואומרים, וואו! במקום שאני עכשיו צריך להוציא על מסעדה והכל וזה, ולכולם יש מכוניות, זה היה בארצות הברית, מבחינת המאה הקודמת. כולם נוסעים כזה, הם כבר יושבים, הכל, איך אני יכול לחבר את זה? וככה המציאו את הרעיון הזה של דרייבין. הביאו את זה ממקום אחר. יש היום בארצות הברית משהו ענק, זה נקרא ה-AARP, זה American Association of Retired People. הארגון הגמלאים הגדול ביותר בארצות הברית, מי הקים אותו? לא, אבל חברות ביטוח שלא הצליחו, לא היה להם דרך לפנות בצורה קלה להרבה אנשים מהקהל לקוחות שלהם, הם לא מצאו דרך טובה לפנות אליהם, הם כאילו אנשים בגילים בוגרים מפוזרים על פני כל ה... אז קשה למקד את המסד שלו, איפה, באיזה מגזין נכתוב, באיזה יותר נכתוב, אתה תמיד פוגע רק. אז הם הקימו ארגון כדי שהם יוכלו לשווק להם. אגב, הם לא היחידים שעשו את זה, עכשיו שהרעיון הזה קיים וכולם יודעים אותו, בארצות הברית היום קיימת ליגת לקרוס. איפה זה לקרוס? אני משחק על הפסקים עם כדור ממחבט מוזר כזה. מאוד לא, לפחות זה קיים יותר בקנדה, בארצות הברית זה היה קיים מעט. והליגה הזאת הוקמה על ידי בן אדם שהיה לו עסק למכירת ציוד ספורט. והלקרוס, הוא שם לב שיש כמה קבוצות שקונים ממנו באופן קבוע, ואז אמרו, אוקיי, אני מרוויח מזה יפה, כי אין בזה תחרות, איך אני יכול להגדיל את זה? אז הוא הקים ליגה, והיום יש במקום 8 קבוצות, יש משהו כמו 32 קבוצות, אז הוא מוכר הרבה יותר. הרעיונות באים ממקומות אחרים, הרעיונות הטובים באים ממקומות אחרים, לכן יש שם במקומות אחרים. איך אנחנו יכולים באופן הזו לקחת את המקומות האחרים האלה ולשלב אותם במה שאנחנו עושים, כדי להפוך את זה ל... חדשני יותר, מעניין יותר, יוצא דופן יותר, ונותן יותר ערך כמובן זה. חדשנות נשמע רק אם, יש לה משמעות רק אם היא נותנת ערך לך. אז זה, אנחנו נתעסק בדברים האלה בנושא של מודל הידע. ואגב, ואנחנו אחר כך נעבוד על זה עוד, כאילו, זאת אומרת, אנחנו נעשה את זה בשני שלבים, זה בעצם יעסיק אותנו כל חצי.
מודל הידע זה כמו החללית שלך,
זה סופו של מודל. זה צורה סכמטית, זה צורה סכמטית של מודל הידע, ואני אראה לכם, בהמשך אני אראה לכם איך הגעתי לשם. כדי קצת לתת לכם איזשהו קונצל, ואנחנו גם נעבוד על זה. וזה רוב מה שאנחנו נעבוד עליו היום, מהצהריים ועלה. ובסוף היום אנחנו נדבר קצת על איזשהו סיכום של היום, וקצת על איזשהם משימות שצריך להתחיל לעשות.
שולי בית.
אתה יודע, אני לא אוהב את השם המורה, אז גם אני חושב שיעורי בית.
נגיד ישר.
כן, משימות, לא, זה מתחיל?
מתחיל, כן. פסה, נכון?
יש לי רק הערה אחת, אני חייבת לצאת עד 5:45.
אני מאמין שזה יהיה בסדר. בואי נגיד לך כזה דבר. יכול להיות שכולם פה הרבה יותר עמידים מאשר כל אלה שהיו לי בקבוצה הקודמת. בדרך כלל שמגיעים לשלב הזה, אנשים קצת זכותים מבחינת המוח, כי זה נהיה די אינטנסיבי. אז למרות שיש לי את החומר ואפשר לדבר עד הרגע האחרון, בפועל, בדרך כלל גורמים קצת קודם, אז נראה איך אתם תהיו, אני מבחינתי עד שיש פה אין שום בעיה, רק סדר. זה כבר הסוף באמת, בגלל זה זה פחות משמעות מקובל. אוקיי, עוד כמה דברים. אחד זה למה אנחנו פה בכלל. אז אני מזכיר לכולם, אנחנו פה בשביל התהליך הזה של כתיבת הספר. זאת התכלית העיקרית של הקבוצה הזאת, זה התהליך שאנחנו נוליך פה, בזה אנחנו נתמקד. ויחד עם זה יש כמה דברים שאנחנו לא פה בשבילם, לא שאני חושב שמישהו עשוי להתבלבל, אבל רק ליתר ביטחון, אבל טוב לשים את הכללים, זה לא קבוצה טיפולית בשום צורה. זאת אומרת, האינטראקציות הקבוצתיות שלנו הן מכוונות מטרה לתכלית של הקבוצה, לא למשהו אחר. עכשיו, אנחנו כולנו אנשים וכולנו מביאים איתנו מהבית את הרגשות שלנו, והמיניות שלנו, והתחושות שלנו, ואיך קמנו בבוקר, וזה בסדר גמור, ואני בגדול לא אעסוק בדברים האלה, בשום צורה. אם יש איזשהו משהו ספציפי, תוכני, רלוונטי, קושי, תעלו אותו. אם יש למישהו איזשהו קושי אישי שמתו, מכל סיבה שלא תהיה, דברו איתי, אבל אני לא מתכוון לעסוק בזה בהקשרים הקבוצתיים, כי זה לא התכלית וזה לא המטרה. מבחינת הזמנים, אוקיי, אז בעיקרון, כתב אותה, מתחילים ב-10. אני רשמתי פה בכוונת העניין של מקומות. כערה, אני לא יודע איך זה יצא איתכם, אוקיי? אני מלמד כבר הרבה שנים הרבה קבוצות, וזה הולך בדרך כלל ככה. בערך ב-85% מהמקרים, המקום שבו אנשים התיישבו בפעם הראשונה, לא חשוב מאיזה סיבה, שם הם יושבים תמיד. ההצעה האישית שלי עבורכם, בכוונה תחליפו. אוקיי? שנו את המקום שאתם יושבים, אתם שיהיה נקודת מבט. זה מגוחך, זה נשמע כאילו לא רלוונטי, וזה עובד. אוקיי? אז תזוזו, מבחינתי תזוזו כל פעם שאנחנו מתיישבים, או לפחות
בכל יום שאנחנו נפגש פה, עשו את זה אחרת, זה יהיה מוצלח. אפשר גם לעשות. יש להם פה כל מיני...
כמו שילדים נושאים.
יש להם בחדר השני כל מיני, שם יש להם גם קצות כאלה. אני רק נורא קרוע בישיבה מזרחית, אחרי 5 דקות בערך אני ננעל. טלפונים, שוב, לא יודע מה איתכם, אני חושב שזה נורא ביום, אם אפשר להתנתק לי כמה שעות מהעולם. אז אני פשוט מחבר אותו או משתיק אותו, גם לא שם אותו על רטק. ואני מציע לכולם לעשות אותו דבר, ואפילו מבקש את זה. אני עובד הרבה עם מחשב, לא רואה שמישהו מכם מביא, וזה בסדר גמור. אם עובד, זה טוב. אם את רוצה לעבוד עם מחשב טוב. אז ככה, אין לי שום בעיה שיהיה לנו פה מחשבים על השולחן, תעבדו איתם, תצעקו איתם, אני דרך כלל אני פשוט שונא לכתוב בנייר, זה כמו שאתם לראות אי אפשר להבין ממנה, אז תפלו. ומה שהכי גרוע מבחינתי זה עבודה כפולה. אחר כך אם אני רוצה לעשות לי משהו, אני קודם צריך להקליד את זה, ואני שונא עבודה כפולה, אני אצלן פתולוגי. אז אני מקליד, ומי שרוצה תרגישו חופשיים, רק יש לנו פה ושם מקטעי עבודה שאנחנו ממש עובדים עם ניירות ועטים ודברים כאלה, ואז אני ארצה אתכם בפנים, כי זה גם החלק האינטראקטיבי. החדר הזה, בניגוד לחדר שבו עשיתם, מי שהיה בוובינר, בסמינר, עשיתם בחדר השני, לפה אין שום בעיה להכניס אוכל בשתייה, זה בסדר. בגדול, אני לא בן אדם נורא פורמלי, אני חושב שזה יותר מוצלח אם אתם לא יושבים ולא עושים בזמן הסשן, אבל אם אתם ממש מרגיש צורך באותו רגע, אני לא היה לזה מזה, אז איך שאתם רוצים, שתייה, בטח אין שום בעיה. יש פה קומקום, יש שם בחוץ את המים וקפה, יש פה גם מיקרו נדמה לי, יש שם אוכל, אז חופשי. לגבי הוובינרים או השיחות האינטרנטיות שאתם נעשה, אני אעביר לכם בהמשך גם הנחיות ממש מפורטות, אבל בשתי מילים מה זה. אנחנו נעבוד דרך מערכת שיושבת במה שנקרא Google Hangouts. Google Hangouts זה פלטפורמה של גוגל, שמאפשרת בעצם שיחות ועידה עם וידאו. היא מאפשרת לכמות של עד 10 אנשים להיות נוכחים בו זמנית כדוברים, ומאחר שאנחנו פחות אז אין שום בעיה, אז אנחנו יכולים ממש לעשות שיחת ועידה. כי יש יותר אנשים, אז רוב האנשים יכולים רק לשמוע, ואז יש פלטפורמה לוובינרים שאני יכול לעצור. במחר שאנחנו מעט נוכל להתחבר את כולם ביחד. האיכות של השידור, האיכות של, של הכל, לפעמים עושה להשתמש כתלות במהירות שלכם, וכמובן כמה אנשים יש בו זמנית אונליין. ויש למערכת הזאת גם תכונה שאתם תראו, אם לא מבטלים את זה, היא מגיבה לרעשים. זאת אומרת, היא מקפיצה את הפוקוס. אם מישהו עשה ככה על השולחן שלו בזמן שמישהו אחד דיבר, אז פתאום הפוקוס קופץ אליו. אז כדי, לפעמים זה קצת מעצבן, ואחר שרוב הזמן בכל זאת זה יהיה במקטעים שבעיקר אני, אז אנחנו, אני אראה לכם איך עושים את זה. אנחנו או משתיקים אחד את השני, או שאני פשוט שם את הפוקוס אליי, אבל זה גם מאפשר לנו אחר כך לעבור ולשאול, ולקיים איזשהו משהו יותר אינטראקטיבי, שזה שיפור במה הפעם הקודם, פעם קודם זה היה לגמרי חד צדדי. יש לזה שם גם חלון צ'אט שאפשר לתקשר בו בכתב, במקביל, אבל זה יהיה הרבה יותר אפקטיבי, כמו אני מוכל לדבר. שם אני אעביר בעיקר דברים שהם יותר לימודיים, שאני רוצה להעביר איזשהו ידע, ושזה ידע שלפחות בחלקו אתם תצטרכו ליישם אותו, להביא אותו בחשבון, להשתמש בו כשאתם עושים את הדברים שלכם. אני משתדל לשמור ככל האפשר את רוב ה... סשנים הקבוצתיים, באמת לעבודה, שזה יותר מעניין.
יהיו הקלטות, נכון?
כן, עכשיו זה גם כן, אחד היתרונות של המערכת ההיא, שהיא אוטומטית מקליטה את הכל.
איך מתחברים למערכת
הזאת? דרך הג'ימייל, אני אשלח לכם קישור, שבגלל זה רק צריך ג'ימייל כדי שתוכלו להיות דוברים. כל אחד, אני יכול לשלוח קישור באימייל לכל אחד, והוא יוכל להיכנס ולשמוע, כדי שתוכלו להיות אינטראקטיביים שם. אז אין שום בעיה, את תיכנסי דרך הקישור שאני אשלח, ואז... עכשיו, פעם ראשונה שנכנסים, זה מתקין כמה דברים בקטן, זה לא בעיה מיוחדת. עובד הכי טוב דרך דפדפן כרום, מי שעובד איתו, שבין אני מילא דפדפן מעדיף. בעיקרון זה עובד גם דרך הדברים האחרים. לפעמים יש איזה בעיות ספציפיות, נראה, נתקל בזה, נפתור את זה בפעם ראשונה.
באופן אוטומטי נכנס לך?
לא.
לא.
נכנס לדפדפן שאת נכנסת אליו באופן אוטומטי. אבל בגלל שזה גוגל, בגלל הדפדפן שלהם זה כרום, אז משתלב הכי טוב. זה עובד גם מפיירפוקס,
זה כנראה עובד גם עם אקספלורר, אני לא כך בודק את זה כי אני שונא את אקספלורר, אז אני לא עובד.
לא, אני עם אקספלורר.
פשוט. את יודעת שהגרסה האחרונה שלו היא אפילו לא כל כך גרועה, אבל אני לא מסוגל לשכוח, אני לא יכול לשכוח להם את ההיסטוריה. ככה, קצת על איך עובדים, אוקיי? קודם כל, בשאלה של איך עובדים מול החומר. אני הולך לשפוך עליכם לא מעט חומר, וזה כמובן צריך קצת ללמוד. אז יש לנו את מה שאני מעביר פה, ויש הקלטות להכל, ויש גם חומרים נוספים שאני יודע פעם מעביר, ויהיה לכם גם את המצגות שאני משתמש בהם, אתם גם יהיה לכם אותם כקובץ למצגת, ואם יש דפי עבודה או דברים נוספים, גם את זה אתם תוכלו לקבל. אז בבחינה הזאת יש את הכל. בגדול, לא אמור להיות פה שום דבר שמאתגר מישהו מכם יותר מדי מבחינה אינטלקטואלית. אבל כל אחד מאיתנו יש לו יתרונות וחסרונות, דברים שמתחבר יותר מכם פחות. חלק יותר טכניים, חלק פחות טכניים, חלק יותר אינטואיטיביים, חלק פחות. מה שאני מבקש זה בעצם רק דבר אחד. אתם צריכים לקחת אחריות ללמידה שלכם. כשאני אומר אחריות ללמידה שלכם, המשמעות היא שמבחינתי, בסופו של דבר, זה האחריות שלכם ללמוד את מה שאתם צריכים. האחריות שלי ושל הצוות שאני עובד איתו, אני אדבר על זה עוד מעט, זה לתת לכם את התמיכה המקסימלית האפשרית כדי לעשות את זה. ואנחנו מוכנים לעשות הרבה, אנחנו לא יכולים להחליף אתכם. אנחנו לא יכולים להחליף את האחריות הזאת שלכם. זה אומר ש... אם למישהו מכם יש בעיה או קושי, משהו שאנחנו לומדים או עושים פה, אני צריך שאתם תיקחו אחריות על הבעיה או הקושי ותגידו, אני צריך עזרה בפתרון. אם אתם באים ואומרים, אני צריך עזרה בלפתור את זה, נמצא את הפתרון. אני לא יודע להתמודד ולא יכול להתמודד אם לא הולך לי. לא הצלחתי, לא יודע. כאילו, שם אין פשוט מה לעשות. אני לא יודע לעשות עם זה כלום. ויותר מזה, אולי זה גם יושב על משהו באישיות הספציפית שלי, ואני מוכן לקחת את זה. אני לא טוב בעבודה במצבים כאלה. זאת אומרת, אני יודע עבוד מצוין עם אנשים שלוקחים אחרי את החלק שלהם. ברגע שאם מישהו בא ואומר לי, יש לי בעיה, אני צריך עזרה, אין בעיה. נמצא כתיקור. אז פשוט זה החלק שאני מבקש. יש את העניין של החלק האישי מול החלק המקצועי. בספרים האלה, באופן מובנה, אוקיי, זה משהו שאנחנו עושים אותו באופן יזום ומובנה, אבל הוא קיים אפילו אם לא רוצים, יש אלמנט של חשיפה אישית. כי אנחנו עוסקים בדברים שחשובים לנו, שנרגים לנו בסיפור האישי משתלב וכל דברים האלה. אז קודם כל, אני לא חושב שוב, אני אומר דברים שאני לא חושב שתהיה בעיה איתם, אבל חשוב לי להגיד אותם. אני חושב שכולנו צריכים לכבד את העובדה הזו, שיש פה דברים שהם אישיים ושהם רגישים. ושהם, גם אם הם עולים פה, אז הם לא עניין לציבור מעבר למה שהבן אדם יחשוב לחשוף בעתיד. אני חושב שרשמתי את זה פשוט באחרונות לקבוצה. אני לא מבטיח סודיות לאף אחד, בעוד שקודם כל כי זה מקליט או כי זה ישמש אותנו. יותר מזה כי אני לא יכול ולא רוצה. אז אם יש משהו שאתם לא רוצים שיעלה פה, פשוט אל תעלו. כל אחד מכם יכול בכל נקודה שמישהו שואל את משהו או שיש משהו, פשוט להגיד ששם הוא לא נכנס וזה בסדר גמור. מה שאתם מעלים, מבחינתי, ואני מבקש מבחינת כולנו, הוא נשאר פה, הוא לא צריך לצאת החוצה. בסופו של דבר, כולכם תצטרכו לבחור מה וכמה אתם מכניסים לספרים שלכם. וכמו שאמרתי, התוכנית עצמה דוחפת ומניחה רמה לא קטנה של הכנסה של האישי לתוך הספר, כי זה חשוב להצלחה של הספר ולהצלחה שלכם. אבל אתם צריכו להחליט כמה. הצד השני זה העניין של החלק המקצועי. והחלק המקצועי שכרגע אני רוצה להתייחס אליו ספציפית זה העובדה שאני, ויש פה עוד כמה מכם, אנחנו אנשי מקצוע שיש לנו יכולת וניסיון בעבודה וטיפול ולימוד ועזרה לאנשים. ומה שאני מבקש מכולנו זה לא להפעיל את הכישורים המקצועיים שלנו אחד נגד השני או אחד על השני, או אחד לטובת השני, זה לא התכלית פה, זה לא המטרה. אנחנו פה לצורכן כולנו אנשים שבאנו לעשות איזושהי עבודה, וזה לא המקום שלנו עכשיו להתחיל להפעיל את הכלים המקצועיים שלנו אחד על השני, אלא כן מישהו רוצה את זה. זאת אומרת,
אם מישהו מזמין אתכם איתם, אז כאילו, תרגישו חופשיים אז. אבל אז זה משהו שאני נזהר ממנו, הסיבה שאני מעלה את זה, כי בגלל שאנחנו כאלה, זה לפעמים מתחיל לגלוש לשם באופן אוטומטי, בלי שום כבר, זה הדרך פעולה שלנו, רגילים. אז אני עצמי ערני לזה, ואם זה הולך לשם אני עוצר את זה, וגם אתם תהיו ערניים ותבינו רק אם אני אעצור אתכם, אז למה? כי זה לא נכון, זה לא יהיה. חלק גדול מהיתרון של העבודה הזאת בקבוצה, זה שזה הופך להיות סוג של מאסטרמיינד. זה שוב, לא משהו שעלה בדעתי כשהקמתי את התוכנית הזאת, זה לא היה לי בראש בצורה מובהקת, אבל באיזשהו שלב קלטתי שזה בדיוק ההגדרה של מאסטרמיינד. קבוצה של אנשים שנמצאים בכוונה ללכת ולעשות בערך את אותו דבר, ועוזר אחד לשני לעשות. אז רוב אנשים חושבים מאסטרמיינד עסקי, אבל זה בדיוק אותו דבר. יש לכולנו בעצם את אותה מטרה, כל אחד בא מאיזשהו מקום אחר ומתמודד עם דברים אחרים, וכולנו יכולים לעזור כאן שזה לעשות את זה. ולכן יש פה הרבה מקום לתמיכה הדדית ולעזרה הדדית בכל ההקשרים. בהקשר של התוכן, בהקשר של הידע, בהקשר של הטכניקה ושל הטכנולוגיה ושל איך עושים ומה עושים, והתייעצויות על שמות ועל רעיונות ועל חידודים ומיקודים, ואתם תראו את זה קורה. זה קורה במפגשים, זה קורה גם אחר כך. אחד המקומות שזה הכי טוב שזה יקרה, זה חלק מה... אנחנו נפתח קבוצת פייסבוק ונזמין אתכם לקבוצה הזאת. אני לא שאלתי איך עוד אחד יש לנו פייסבוק לעולם, ואני מבחינת שלכם, אבל לא חייבים לעשות איתם שום דבר חוץ מאשר העניין הזה. זה פשוט מקום מאוד נוח, כי מאפשר לתקשר בצורה שכולם רואים, להעלות תמונות, להעלות קבצים, להעלות שאלות, לקבל שאלות, כל מה שאומרים. הכלי הזה הוא פשוט תקני, והנושא הזה זה פשוט, זה קבוצה סגורה, אף אחד אחר לא נכנס אליה ולא רואה מה שיש שם, אז יש חופשי אם להתבטא שם, לשאול, לעלות. גם אנחנו נוכל לענות שם, אבל יותר חשוב, זה היכולת שלכם. הדבר שאנחנו שמנו לב קצת מהניסיון של הקבוצה הקודמת, קודם כל, ככל שיש יותר אינטראקציה, זה יותר אפקטיבי. אבל צריך לזכור שכולם פה אנשים עסוקים, כולם יש עוד דברים, אז לא תמיד התגובות מגיעות מיד או בכלל. ככל שאתם תדעו למקד גם את השאלות יותר, או את הדברים שאתם רוצים עליהם לשאול יותר, זה הוריד את זה טוב. משהו שאני מגלגל מתחיל ללמוד אותו עובד. בהמשך אני משתמש בקבוצה גם לפעמים להעלות כל מיני חומרים או דברים מסוים, או לענות את השאלות שיש, כולם שואלים. בעיקרון אני, דברים חשובים דואג בדרך כלל להעביר גם באימייל. זאת אומרת, אני, גם אם העליתי משהו חשוב בפייסבוק, שאני חושב שהוא ממש יותר פעיל משמעותי, מתקשר לחום הזה, אני בדרך כלל אגיד גם באימייל ששלחתי לשם ותיכנסו. בהמשך יהיה לכם גם פגישה, ננסה לארגן עם השמות הדברים, לאתר שבו אנחנו נעלה את כל החומרים. והשיטה שם שזה פשוט מתחיל להצטבר. שיעור, אנחנו מפגש ראשון, אז אחר כך יש המפגש ראשון, יהיה את ההקלטות של המפגש, גישה להקלטות האלה, יהיה את המצגת הזאת, יהיה את החומרים האלה, זה פשוט יתחיל להצטבר שם ויעלה. וזה עומד וזה פתוח, שוב, לכם דרך פרק שיהיה לכם גישה שם דרך סיסמו, אז מתי שאתם רוצים אתם יכולים לחזור לשם ולהשתמש בזה ולראות מה שאתם רוצים. מבחינת תמיכה מקצועית. אנחנו ניכנס לזה קצת בהמשך, אבל באיזשהו שלב אנחנו נתחיל לבנות את הנושא של הנוכחות האינטרנטית ואתרים וכל הדברים האלה, ואז בגדול אנחנו בונים את זה, אתם תשתמשו בזה ואנחנו נספק גם את ההדרכה איך להשתמש בזה. שאלות, בעיות, תקלות והכל, יש לנו את הסופורט. עכשיו הסופורט זה לפעמים אני עונה, והרבה פעמים יענה לכם בחור משמעתי, שזה מישהו שעוזר לי, הוא לא מי יודע מה תקשורתי, אז דברים יותר מסובכים, אבל כמה אני נכנס. אבל לא עושה את הרבה מהעבודה הטכנית בהקשרים האלה של הטכנולוגיה, אז יש דברים שפשוט מונה איתי. בכל מקרה, אני חשוף גם לאימיילים שנשלחים לשם וגם לאימיילים שנשלחים אליי ישירות. תרגיש חופשי בתקשר באיזה שאתם רוצים, זה לא משנה, זה לא בעיה, אני אגיב בסוף הדבר לשנייה.
באיזה שלב מתחילים לעלות חומרים? שלנו?
סדר גודל של בעוד, להערכתי, חודש וחצי בערך, ממש. חודש וחצי, סדר גודל.
מה עוד? אני צריך מכם מידע, אוקיי? ואני אבקש, אני אגיד לכם אחר כך בדיוק מה אני אצטרך. כשנבנה לכם את הנוכחות האינטרנטית, אז... ועוד לפני זה, זאת אומרת, פייסבוק, נפתח קבוצה, אני צריך להזמין אתכם להצטרך לפייסבוק, אז אני צריך למצוא אתכם בפייסבוק כדי להזמין אתכם, אני לא יודעת איפה אתכם. כשאני אשלח לכם, וביקשתי לכם כבר את הג'ימייל כדי שאני אוכל לשלוח לכם את הקשר לוובינר. בהמשך, לחלקכם יש אולי כבר איזושהי נוכחות אינטרנטית, דברים אינטרנט, כמו שאתם עושים חשבונות דפים. חלקם רלוונטיים ולא צריך להמציא חדש, אז איפה שזה רלוונטי אני צריך את הגישה לזה כדי להתחבר לשם. מה שלא קיים ולא רלוונטי, אנחנו נבנה חדש. ניכנס לזה יותר לעומק בהמשך, אבל חלק ממה שאנחנו מנסים לעשות זה לצמצם את העבודה או את ההסתעסקות שלכם עם הנושא הטכנולוגי למינימום. זאת אומרת שבהמשך, כשאנחנו נבנה אתר, באתר הזה יהיה אתר מבוסס גלוב, אז אנחנו נחבר את זה גם ככה, שאם יש לכם חשבון פייסבוק ואתם כותבים משהו בגלוב, אז אוטומטית יתרוס לכם בפייסבוק. אם אתם רוצים לתרום את החברה, אם אתם רוצים לתרום את החברה, אתם רוצים לתרום את החברה, לינקדאין, ברשת חברתית מאוד שימושית ומועילה שלא כולם מחוברים אליה היום. אז אם אתם לא מחוברים, אני מחבר אתכם.
כן?
סליחה.
כן
מתחבר? מומלץ. שוב, אם את לא עושה את זה כרגע, אז נחבר אותך בהמשך. אתה עושה את זה לבד כבר, או אם את רוצה להתחבר אחר כך?
אפשר לקבל את הסללה.
העיתון של לינקדאין...
תקלה שלי שם, אז קיבלתי חוק.
קודם כל, את לא חייבת ממש דרך כלל בלינקדאין, בניגוד למקומות אחרים, הרבה יותר קשה לאנשים שאת לא רוצה להיות חומרים אלייך או להתחבר אליה. זאת אומרת, שם הזה, זו רשת שגמולה לעבודה, לעסקים, לחיבורים עסקיים, לחיבורים רלוונטיים. נכון שיש הרבה אנשים שנוטלים אותה היום לשיווק של דברים, אבל עדיין, בצורה שהרשת הזאת גמולה, זה לא פייסבוק. לא כותבים שם על אני והחתול שלי, ולא מעניין, כי זה פשוט לא רלוונטי, מי שעושה את זה, אנשים נעיפים אותו
לסוף.
עוד פעם, המקצועי זה הרבה פעמים מישהו שרוצה למכור לך משהו, אבל הוא יוצא לקרוא לך משהו שאמור להיות רלוונטי לעיסוק המקצועי שלך. אתה יכול להגיד כן, אתה יכול להגיד לא, לפי העניין, אבל כבר באותה מידה, להפוך את הכיוון, להשתמש בזה
בעצמך. לא מקובל לכתוב יותר
בעברית? יש היום בארץ כבר הרבה מאוד עברית קדימה. אפשר לפתוח פרופיל בעברית, אפשר לכתוב בעברית, אני אישית עושה את זה בעיקר באנגלית, אבל שוב,
כי אני... לא, כי אז עם האתר, זה לא יכול לבוא ישר, כי צריך...
גם אז, כי שוב, מי הקהל? הקהל שמעניין אותך כשאת כותבת לארץ, זה קהל שמדבר בעברית, אלה שהם באנגלית ממילא לא. אבל לא, עוד פעם, היום בלינקדאין אין להם בעיה עקרונית עם עברית בלינקדאין, העניין היחיד זה שיש מקומות, במיוחד בפרופיל והכל, שאין את העניין של אישור, כמו שצריך של השפה, זה נצמד לשמאל, אבל זה...
אנחנו רגילים להסתכל על זה
אפילו.
אבל אנחנו מקבלים חומר רק
מהקבוצה, לא מ... תראה, עוד פעם, את לא חייבת להיכנס לשום דבר כזה, אוקיי? רק זה כלי.
כן, לא, אבל לכלי הזה, אני לא מקבלת כל מיני דברים ממישהו שלא מה.
את יכולה לי, את שולטת, גם ברשתות החברותיות, את שולטת מה את עושה עם מי ומה את הולכת. פייסבוק, אם אין לך נוכחות כרגע, וכל מה שתעשי זה לפתוח חשבון פייסבוק כדי להתחבר לקבוצה, אז סביר להניח שאף אחד אחר לא יגיע אלייך, חוץ מאשר אולי מישהו שמכיר אותך ממילא, ואז הוא יקבל הודעת יחד בפייסבוק, ואת יכולה להתעלם ממנו אם את רוצה, זה לא, זה החלטה שלה. בהמשך, אנחנו נדבר על למה זה לא בהכרח בחירה טובה. להתעלם ולעשות. חלק מהעניין בלהיות ברשתות חברתיות, זה כלי שימושי.
כמו עם המייל שנכנסים, לא יודעת איך הם הגיעו, אבל בלי סוף, לפחות 10 ביום אני מוחקת זה, ולא מישהו שאני רוצה...
כן, קודם כל, גם פה יש שאלה של מי עושה מה. אני יכול להגיד לך שאני עובד עם אימייל, מאז שאימייל קיים בערך, מאז שיכולתי. ולאי-קואוצ'ינג ספורט, או לאשמה ידי באי-קואוצ'ינג ספורט, לא מגיע דואר זבל. לא מגיע דואר זבל. יודעת למה לא מגיע שם דואר זבל? כי אני לא מפיץ דואר זבל. כי אני לא שולח בדיחות מצחיקות וצמונות של חתול לאף אחד, ואני לא מקבל אותם חזרה. וכי אני לא נכנס לרשימות, לא, זה לא איכשהו. זה לא איכשהו. זה קורה עם סיבה. ואפשר להיבנע מזה, ונלמד את זה אם צריך, אוקיי, אפשר יהיה לעזור לך בזה, אבל יותר מזה, גם אם זה קרה, תמיד צריכה להוריד את זה מהקבוצה, וגם אם מישהו מציג לך והוא לא נותן, אפשר היום במערכות הזה לבנות כלל שפשוט מעיף את זה ישר להשפעה ואת לא רואה את זה. יש דרכים להתמודד עם זה. תראו, מישהו כן אהב מדע בדיוני, אוהב מדע בדיוני, אוקיי? אסימוב, זוכרים? ספרי המוסד בקיסרות, הייתה לו שם הדמות הזאת, הראשון שם במוסד, שהיה זה. אז הוא, כאילו אחד שואל פתגמים, אז הוא שם לו בפה הרבה פתגמים, ואחד דברים שהוא אמר לו שם, הוא שם לו זה, שרק נשק עלוב אי אפשר להפנות לשני הכיוונים. כל דבר שיש לו עוצמה, אפשר להתנמש בו לטוב ולרע, אין אפס. אם זה היה משהו שלא היה גורם לשום נזק, גם לא היה מביא שום תועלת, אין מה לעשות. אז אנחנו, יש לנו ללמוד איך להשתמש בזה אפקטיבית. בכל אופן, אנחנו נעזור לבנות את המנגנונים האלה, ואם יש בעיה, תפנו אלינו. מבחינת זמנים ותגובות, אנחנו משתדלים להגיב מהר, זה לא תמיד מיידי, אבל באימייל בעיקרון סביר להניח שגג תוך יום תקבלו תגובה. ואם זה משהו תחוף, תתקשרו. אני בגדול לא מתקשר בטלפון הרבה, זה בחירה אישית שלי. הסיבה שאני לא מתקשר בטלפון הרבה, זה בדיוק כי אני לא אוהב את זה שמישהו בכל רגע נתון שמתחשק לו יכול להרים טלפון וזה מצלצל אצלי. כי אז זה אומר שהוא מפעיל את האג'נדה שלו לתוך החיים שלי. אני מעדיף לנהל את החיים שלי לפי הלוז שלי. זה לא אומר שאתם לא יכולים להתקשר. אם אתם מרגישים שאתם צריכים, תתקשרו. אם אני אחשוב שאני לא יכול באותו רגע לענות, לא יתאים לענות, פשוט לא יהיה מענה באותו רגע. תשאירו הודעה או אפילו יותר טוב SMS, ואני אחזור אליכם כשאני אוכל. אוקיי, זו הצורה שאני עובד. אז לפעמים זה יהיה באותו יום, לפעמים זה יהיה יום למחרת, לפי היכולת שלי. יש גם ימים שאני מפגיש אותך מהבוקר עד הערב, וזה בכלל לא
מעשי. הטלפון שלך
אמור להיות? אנחנו דיברנו על הטלפון שלך, הטלפון שלי אמור להיות על הטלפון שלך.
אה,
אוקיי. אבל אני אתן לך אותו. אבל כן, דרך אגב, הוא לא מופיע באינטרנט בכוונה.
כן.
הטלפון שלי בכוונה לא מפורסם. לא, אני חושב שזה טעות. אוקיי, אז זה בדברים האלה, וזה זמן טוב לקחת לעצמנו איזושהי הפסקה קלה של איזה 15 דקות, נעשה קפה, נתרענן, ואז ניכנס לעבודה.